הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק העשירי מהלכות נזקי ממון. פרק זה עוסק בחיובי הסקילה והכופר בבהימה שהמיתה את האדם. בתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בדיני סקילת השור שהמית וחיוב הבעלים בכופר, לאחר מכן במקרים שונים של חיוב ופטור בסקילה ובכופר, והרמב״ם מסיים בדין התשלומים על המתת עבד ושפחה. פותח רמב״ם בהלכה א', שור שהמית את האדם בכל מקום, דהיינו לא רק ברשות הניזק, אלא אף ברשות הרבים, ויתרה מזו אף ברשות המזיק, כגון שנכנס אדם לחצר חברו שלא ברשותו, והמיתו שורו של בעל הבית, בין אם המית את האדם הגדול, ובין אם המית את הקטן, שהמית ילד פחות מבן 13 וילדה פחות מבת 12, בין אם המית את העבד הכנעני, ובין אם המית ישראל רגיל שהוא בן חורין, אחד שהיה השור הנוגח טעם, ואחד שהיה השור הנוגח מועד, דיינו אף אם היה השור הנוגח טעם, הרי זה נסכל, שנאמר בפרשת משפטים, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור. ומדובר בשור טעם, שהרי בכתוב שלאחריו נאמר, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, בועד בי ועלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת, שזהו בשור מועד, שהוא חייב גם בכופר וכפי שהתבאר. אך השור יסקל נאמר אף בנוגע לטעם. אך זהו כשהמית יהודי, אך באם המית השור את הגוי, הרי זה פטור מסקילה, דאף שנאמר בפסוק הנ"ל כי יגח שור את איש סקול יסקל השור, הרי אנו דנים לגויים כפי דיניהם, והגויים אינם סוקלים את הבהמה שהמיתה את האדם. הלכה ב', ואף שנאמר בתורה דין הסקילה, בנוגע לשור שהמית את האדם, הרי אחד השור ואחד שר בהמה חייו ואוף שהמיתו את האדם, הרי אלו נסקלין, שכל בעל חיים שהמית אדם סוקלים אותו, והתורה כתבה שור משום שדיבר הכתוב בהווה, דהיינו במקרה המצוי. ומכיוון שבין שור טעם ובין שור מועד שהמיתו את האדם נסקלין, מה ההבדל בדין ישנו בין שור טעם שהרג את האדם לשור מועד שהרג את האדם? הרי החילוק ביניהם הוא שהשור הטעם שהרג את האדם פטור מן הכופר, ואילו השור המועד שהמית את האדם הרי בעליו חייב בכופר. דהיינו בתשלום דמיו של הניזק ככפרה על בעליו של השור המזיק, ובלבד שיהיה מועד להרוג, שהרג שלושה ולא שיזיקם בלבד. דהיינו שבין השור הטעם ובין המועד שהמיתו את האדם הרי הם נסקלים, אך הטעם בעליו פטורים מן הכופר והמועד בעליו משלמים את הכופר. וכמפורש בתורה בפסוקים הנ"ל, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור, ובעל השור נקי, דהיינו שבעליו אינו חייב בתשלומי הכופר. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, בועד בי ועלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת. שכפי שהתבאר בהלכה ד', הכוונה למיטה בידי שמיים, שהוא יכול להיפטר ממנה על ידי תשלומי הכופר, כפי שנאמר בפסוק הבא, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. וכתב הרמב״ם במורה נבוכים, ומה שהבהמה נהרגת עם הרגה האדם, אין זה עונש לה, דיינו לבהמה עצמה, כפי שלועגים לנו המינים, אלא זה עונש לבעליה, ולפיכך נאסר אף לענות בבשרה, וזאת כדי שיקפיד בעל הבהמה בשמירתה. הלכה ג', ואיל וכל בהמה חיה ועוף שהרגו אדם נסקלין, הרי תמוע, האיך ימצא מועד להרוג את האדם עד שישלמו בעליו את הכופר, הרי לאחר שבנגיחה הראשונה המית את האדם כבר סוקלים אותו, ושוב אינו יכול לנגוח. נבאר הרמב״ם כגון שהרג השור שלושה גויים, ולפיכך לא הרגו אותו כפי שנתבאר בהלכה א', ואחר כך הרג ישראל שהשור המועד להרוג גויים, הרי הוא מועד גם לישראל, שהרי הוא מורגל להרוג אנשים. או שהרג שלושה ישראל, שהם טרפה, שנוצר פגם בגופה, מחמת מחלה או חבלה, ומחמת זה אינם יכולים לחיות יותר מי"ב חודש, שהאדם ההורג טרפה פטור ממיטה, מכיוון שהוא נחשב כבר לגברא קטילה, שפגם זה מחשיבו כאדם מת, ולפיכך אף שור שהרג טרפה פטור ממיטה, מכל מקום, מכיוון שהרג שלושה אנשים, נעשה הוא מועד בכך להמית אנשים, ואחר כך הרג אדם שלם, שאינו טרפה, שאז ממיתים את השור ובעליו משלם את הכופר. או אפשרות נוספת, שהרג אדם וברח, ולפיכך לא ניתן היה לסקול אותו, ולאחר מכן הוא הרג אדם שני והוא שוב פעם ברח, ואחר כך הרג אדם שלישי והוא שוב פעם ברח, ומאחר שהרג שלושה אנשים הוא נעשה מועד להריגת אנשים, אלא שמכיוון שברח לא ניתן היה לסקול אותו, ולאחר מכן הוא המית אדם רביעי, ובאדם הרביעי שהמית הוא נתפס, שאז בעליו משלם את הכופר, וכמובן שגם סוקלים אותו. והטעם שצריך להעמיד שהוא נתפס ברביעית, והרי אף שלא נתפס ולא ניתן לסקול אותו, הרי מעצם העובדה שהשור המועד שלהם המית את האדם, היה עלינו לחייב את הבעלים בכופר. מבאר הרמב״ם שאין הבעלים חייבים בכופר עד שיסכל השור. שרי נאמר, השור יסכל וגם בעליו יומת, ובהמשך לזה עם כופר יושט עליו. ולפיכך, באם השור לא נתפס גם בפעם הרביעית, שאז לא ניתן כמובן לסוכלו, הרי אין מחייבים את בעליו בכופר. וכן אם סיכן שלושה בני אדם כאחד, שנגח שלושה אנשים והביאם לידי סכנת חיים, אך עדיין לא מתו, ואין הכוונה שהוא נגח את שלושתם יחד, שהרי אז הוא לא נעשה מועד, אלא ששלושתם היו באותו מצב של סכנת חיים, אך עדיין לא מתו, ולפיכך לא הרגו את השור, שהרי האנשים שנגח רק נסתכנו ועדיין לא מתו, ולאחר מכן נגח השור אדם רביעי והמיתו, ואז מתו אף שלושת האנשים הראשונים שנגח, שעל הבעלים היה לשומרו כמועד, כיוון שהשור הביא שלושה אנשים לסכנת חיים, וכאשר אחר כך מתו שלושת האנשים, הוא נעשה מועד מלמפרע, ולפיכך חייב בעליו בכופר על המתת האדם הרביעי. או אופן אחר, שהרג שלוש בהמות, שעליהם לא מתחייבים בכופר, שאף שלא המית אנשים, הרי מכיוון שהמית שלוש בהמות, הרי זה מועד להריגה, אף להריגת אדם. ולפיכך בעליו משלמין את הכופר, כאשר הוא נגח לאחר מכן אדם. ואף שנתבהר בפרק שישי שמועד לאדם אינו מועד לבהמה, וכל שכן שמועד לבהמה אינו מועד לאדם, מבארים המאירי והכסף משנה ששם מדובר לעניין מועד להזיק, אך כאשר הוא מועד להרוג, הרי אף במועד להריגת בהמות, הוא נעשה מועד לכל הריגה אף להריגת האדם. ויש שכתבו שזהו משום שהחמירו יותר בדין הכופר. וכן אם הכירו העדים את בעל השור הנוגח, ולא הכירו את השור שנגח בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, והעידו ויתרו בבעלים שאחד השברים שלהם נגח שלוש פעמים, וברביעית הם ראו את שורו שהרג אדם, והם יודעים מי הוא השור שהרג אדם ברביעית, אלא שאינם יודעים אם זהו אותו השור שהרג בשלוש פעמים הראשונות, או אחר היה, הרי הועיל והוא עדו הבעלים שיש להם בבקרם שור שהרג שלוש פעמים, אף שלא אמרו להם מי הוא, היה להם לשמור את כל בהמתם, ומאחר שלא שמרו ושור אחד שלהם נגח והמית, הרי זה משלמין את הכופר, דאף שאין זה בוודאות אותו השור שנגח בשלושת הפעמים הראשונות, הרי מאחר שהבעלים יודעים שיש להם בין השברים שור שנגח שלוש פעמים, הרי הם מועדים שנתחייבו לשמור את כל שבריהם, ולפיכך הם חייבים בכופר על נגיחת השור הרביעית שהמיתה את האדם. ואף שלעניין הזק לא מצינו דין כזה, אלא צריך להיות שור מסוים שידוע עליו שנגח שלוש פעמים, ורק אם אותו השור נגח ברביעית, בעליו משלמים נזק שלם. באירוע מפרשים שדין זה נאמר רק בנוגע לכופר, משום שהוא נועד לחפר על הבעלים, ולפיכך אם העידו בבעלים שאחד משבריהם נגח שלוש פעמים, והם לא שמרו על כל העדר, הרי הם חייבים בכופר על הנגיחה הרביעית. אך רשי כתב שמדובר שהכירו העדים שהשור שנגח ברביעית הוא השור שנגח בשלושת הפעמים הראשונות, אלא שעד עתה הם לא הכירו אותו, ולפיכך לא סקלו, ורק באופן זה שאותו השור נגח בפעם הרביעית, הרי בעליו חייבים בכופר. ועד כאן האופנים השונים, כיצד ייתכן שור המועד לאדם, שהוא עדיין חי והמית אדם רביעי. שאילו האופנים נאמרו על ידי המוראים שונים, בגמרא בפרק שור שנגח. הלכה ד' זה שכתוב בתורה בפרשת משפטים, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, השור יסכל וגם בעליו יומת. הרי מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו החכמים, שאין הכוונה שבית דין הורגים אותו, אלא שהוא חייב מיתה בידי שמיים. והגמרא בסנהדרין דורשת זאת מהפסוק, מות יומת המכה רוצה אחו, על רציחתו אתה הורגו, ואתה הורגו על רציחת שורו. וכן שמעו ממשה רבינו שבאים נתן כופר הנהרג, דהיינו את דמי הנהרג ככפרתו, הרי זה מתכפר לו, ושוב לא חלה עליו המיתה בידי שמיים. שכך נאמר בתורה בהמשך לב וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ואף על פי שהכופר כפרה הוא לבעלים שלא שמרו על השור שלהם וגרמו למיטת אדם, ובדרך כלל הדין הוא שאין בית הדין מכריחין את הנזקק לכפרה להביאה, שלפיכך אין ממשכנין על קורבן חטאת, ומכיוון שזהו לכפרה הרי סופו להביאו מעצמו, מכל מקום ממשכנין את מי שנתחייב בכופר בעל כורחו, שבית הדין נוטל משכון מנכסי המזיק עד שישלם את הכופר. ומכיוון שדמי הכפרה אינם מגיעים למקדש כבקורבן חטאת, אלא לאדם אחר, יורשי הנהרג, ועוד שבמקרה זה הוא לא חטא ישירות אלא ממונו, חוששים שהצורך בכפרה לא יהיה חשוב בעיניו כל כך, ולא ישתדל כל כך לשלם מעצמו. הלכה אי ושור של שני שותפים שהרג אדם, הרי כל אחד מהן משלם כופר שלם ליורשים, שהרי כל אחד מהן צריך כפרה גמורה, דיינו דאף שכאשר שור השייך לשני שותפים הזיק את ממונו של חברו, הרי שניהם יחד משלמים את דמי הנזק, כל אחד מהם את חציו, שבתשלום המשותף של שניהם הם מפצים את הנזק על נזקו, אך כאן שכל אחד מהשותפים חייב מיטה בידי שמיים כשלעצמו, משום שנגרמה על ידו מיטת אדם, והכופר נועד לחפר עליו מחטאו החמור, לבטל ממנו את המיטה בידי שמיים, הרי מוטל על כל אחד מהם לשלם ליורשים את כל דמי הנהרג. ואף שישנו ספק בגמרא בפרק שור שנגח, האם כל אחד מהם חייב כופר שלם או רק חצי מהכופר, ובדרך כלל אין מחייבין את האדם להוציא ממון מספק, מבאר המגיד משנה שמכיוון שבוודאי כל אחד מהם חייב בכופר, והכופר הוא כפרה ולא חיוב ממוני, לפיכך הולכים בו להחמיר. הלכה וב, אין גומרין בית הדין את דינו של השור למיטה, אלא בפני בעליו אם היו לו בעלים, שרי נאמר בתורה לעניין שור שהמית אדם והועד בבעליו, ומכך לומדת הגמרא שיבוא בעל השור ויעמוד על שורו. ומכיוון שהשור הוא ממונו, הרי בעליו הם בני טענה בכך. אך זהו רק אם היו לו בעלים, אבל אם לא היו לו בעלים, כגון שור המדבר, שור של הפקר הרואה במדבר, ושור של ההקדש, ושור של גר שמת ואין לו יורשין, שאף הוא הפקר, הרי באים המית אחד מהשברים הללו, הרי זה נסכל, שגומרין בית הדין את דינו למיטה, אף על פי שאין לו בעלים, שהרי לא שייך בו והועד בי ועליו. וכן שור האישה ושור היתומים, שאין להם אפוטרופוס, ושור האפוטרופסים, יתומים או חרש ושוטה שמינו להם בית דין אפוטרופוס, הרי השברים של כל אילו שהמיתו, הרי הם נסכלים. ובנוגע לאישה החידוש הוא, דאף שנאמר סקול יסכל השור ובעל השור נקי, לשון זכר, מרבה הגמרא מאיתור הכתוב, שאף השור של האישה נסכל, וכן היא מרבה שהוא חייב אף בכופר, ושור היתומים נסכל שהרי הוא כשור הפקר שאין לו בעלים, שאף הוא נסכל, וכמובן שגם שור האפוטרופסים נסכל, אכן האפוטרופסים משלמים את הכופר. ובוודאי שור היתומים שאין להם אפוטרופוס שאין הם משלמים את הכופר, וזאת משום שהכופר כפרה הוא, ואין הקטנים והחרשים והשוטים בני חיוב כדי שיהיו צריכים כפרה, ולפיכך אף האפוטרופסים שלהם אינם חייבים בכופר. הלכה זין, שור שהוא טרפה, שישנה מכה בגופו, מחמת מחלה או חבלה, שהוא עתיד למות מחמתה בתוך 12 חודשים, שהרג השור הטרפה את הנפש, או שהיה השור שהרג את הנפש של אדם טרפה, שבעליו נוטה למות, הרי בשנו האופנים אינו נסכל, שנאמר בנוגע לשור שהמית אדם, השור יסכל וגם בעליו יומת. ומכך דרשו חכמים שכמיתת הבעלים כך מיתת השור. דהיינו שבכל מצב שבו אם הבעלים היו הורגים אדם, לא היו הורגים את הבעלים, גם השור אינו נהרג. ולפיכך שור של אדם טרפה שהרג, כיוון שבעליו כמתן חשובים, ואינן צריכים מיטה, שבאים הרגו אדם אין ממיטים אותם, שנאמר ברוצח נפש תחת נפש, אך אדם טרפה שהרג, עכשיו הדבר שאין לו נפש, ולפיכך אין ממיטים אותו, לפיכך אף שור של אדם טרפה שהרג, הרי הוא פטור, שהרי כמיטת הבעלים כך מיטת השור, ובעליו באם היה הורג אדם היה פטור, וכך גם השור שהמית כשהוא טרפה, הרי הוא פטור ממיטה, שהרי כמיטת הבעלים כך מיטת השור, והבעלים בים היה טרפה היה פטור ממיטה, ולפיכך אף השור פטור. ואף שהפסוק וגם בעליו יומת, עוסק בחיוב המיטה בידי שמיים של הבעלים, מכל מקום ממה שנאמר בתורה, השור יסכל וגם בעליו יומת, אנו למדים שמיטת השור תלויה בדין חיוב המיטה של הבעלים. הלכה חטא המשסה את כלבו בחברו והרגו, שהוא גירה את הכלב לתקוף את חברו על ידי תנועות או באמצעות קולו, והכלב הרג את חברו, הרי אין הכלב נסכל, שלגבי חיוב הסקילה נאמר בתורה וכי ייגח שורת איש, ודורשת הגמרא וכי ייגח מעצמו ולא שיגיחו האחרים, שבאופן זה אין החיה חייבת מיטה, שהרי היא לא המיטה מרצונה אלא על ידי שוררו אותה לכך, והיא נחשבת כאנוסה. וכן אם גירה בו באימה או חיה אחרים והרגו הוא אינם נסכלים, אבל אם שיסה בו את הנחש, שגירה את הנחש עד שהקיש את האדם והרגו, ואפילו אישיחו בו, שפתח את פי הנחש והצמיד את שיניו לגוף חברו, והרגו על ידי שפלט את הארס לגופו, הרי הנחש נסכל, משום שהארס הנחש שממית את האדם, הנחש מעצמו הוא מקיו, שהארס גורם למוות ולא הנשיכה, והארס נמצא לא בין שיניו של הנחש אלא בתוך גופו, ומעצמו הוא מוציאו, ואף שעשה זאת בגירוי האדם, הרי מכיוון שטיבו של הנחש הוא להזיק, אנו אומרים שלא המשסה גרם לנחש לשוך, לפיכך זה האדם שהשיך בו את הנחש פטור ממיטת בית דין. על אחת עת, אין הבאימה נסכלת אף אם המיטה את האדם, עד שתתכוון להזיק למי שהיא חייבת עליו סקילה. דהיינו שתתכוון להזיק את האדם שרק על הריגתו היא חייבת סקילה, ואז אף אם המיטה האדם אחר, הרי נסכלת עליו. אבל שורש היה מתכוון להרוג את הבאימה, ולמעשה הוא הרג את האדם, או שנתכוון להריגת נוכרי שאינו נסכל על הריגתו, והרג את בן ישראל, או שנתכוון לנפלים. תינוק שנולד לפני שמלו לו 9 חודשי ההיריון וטרם מלו לו 30 יום משנולד, שאין לו סיכוי לחיות ולפיכך אין ההורגו חייב מיטה, וכך גם שור שהרגו אינו נסכל עליו, הרי באם השור נתכוון להרוג את הנפל, והרג אדם בריא בן קיימה עדיין הוא שעתיד להתקיים, הרי בכל האופנים הללו, מכיוון שהתכוון להרוג למי שאין הוא חייב על הריגתו סקילה, הרי אף שלמעשה הוא הרג בטעות ישראל בן קיימה, הרי הוא פטור מן המיטה. שכאמור בהלכה ו' כמיטת הבעלים כך מיטת השור, והאדם אינו חייב מיטה, אלא אם כן הרג בכוונה. אך באם היה השור מועד, הנה אף בכל האופנים הללו שלא נתכוון להמית אדם בר קיימה, כאשר למעשה הוא המית אדם בר קיימה, הרי הבעלים חייבים בכופר, או שהם חייבים בכנס של 30 סלעים, באם המית השור עבד כנעני. אף על פי שהרג השור בלא כוונה, הועיל והוא מועד לזה. שחיוב הכופר וכן ה-30 של עבד, אינו תלוי בכך שהשור יהיה חייב מיטה, אלא מאחר שהשור היה מועד להמית אנשים, היה בעליו צריך לשומרו, ולפיכך אף כשהמית בלא כוונה, חייבים בעליו לשלם את הכופר. הלכה יהוד, ובים היה השור מועד לנפול על בני אדם בבורות, ששלוש פעמים הוא ראה בני אדם בבור, ונפל עליהם לתוך הבור כדי להמיתם, ובפעם הרביעית הוא ראה ירק בבור, ונפל הבור בשביל לאכול את הירק, ולא כדי להמית את האדם, והיה שם אדם בבור ומת, או שהיה השור מועד להתחכך בקטלים ומפילן על בני אדם, ששלוש פעמים הוא התחכך בקטלים, כדי להפילם על בני אדם שהיו לידם, ובכל אחת מהפעמים הוא הרג אדם, ובפעם הרביעית הוא נתחכך בכותל להנאתו, כדי להתגרד ולא התכוון כלל להפילו על האדם, אך למעשה נפל הכותל על האדם, ומת האדם אחמת חיכוכו של השור בכותל שהפיל עליו את הכותל. הנה בשני המקרים, הרי השור פטור ממיטה, לפי שלא נתכוון להמית, אלא במקרה הראשון הוא התכוון לאכול את הירק שבבור, ובמקרה השני הוא התכוון להתחכך בכותל להנאתו, ונתבהר בהלכה הקודמת שכאשר אין השור מתכוון להמית, אף שלמעשה הוא המית, אין הוא חייב מיטה. אך בשני המקרים הבעלים חייבים בכופר, שהרי השור הזה מועד ליפול על בני אדם בבורות ולהמיתם, או מועד להפיל עליהן הכתלים ולהמיתם, לפיכך היה צריך בעליו לשומרו, וכיוון שלא שמרו, אף על פי שלמעשה הוא המית ללא כוונה, הרי בעליו חייב בכופר. וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת שחיוב הכופר בשור מועד הוא אף כשהמית ללא כוונה. ובמקרה השני, האיכי ודא של הנאתו נתחכך השור בכותל, ולא בכוונה להמית את האדם, שהרי בשלושת הפעמים הראשונות הוא התחכך בכותל כדי להמית את האדם, ומכיוון שאף בפעם הרביעית על ידי חיכוכו בכותל נפל הכותל על האדם ומת, מניין לנו שלא התכוון להמית את האדם על ידי חיכוכו, ומדוע אנו פותרים את השור ממיטה? מבאר הרמב״ם שזו בשנתחכך השור בכותל אף לאחר שכבר הפיל השור את הכותל והמית את האדם, ומכך שהוא ממשיך להתחכך בכותל אף לאחר שהמית את האדם, מובן שכוונתו מלכתחילה בחיכוכו בכותל לא הייתה כדי להמית את האדם, אלא התגרד בכותל להנאתו. ולפיכך הוא פטור מן המיטה אף שהוא חייב בכופר מכיוון שהוא מועד. לך יודע לפן הבעלים משלמין את הכופר עד שתמיד בהמתן את האדם חוץ מרשותן, דהיינו מחוץ לרשות בעל השור המזיק, כגון ברשות הניזק או ברשות הרבים או בכל מקום אחר חוץ מרשות המזיק. אבל אם המית ברשות המזיק, אף על פי שהוא השור דינו בסקילה, כפי שנתבהר בהלכה א' ששור שהמית את האדם בכל מקום, אף ברשות המזיק הרי זה נסכל, מכל מקום הבעלים פטורין מן הכופר, שהרי אין רשות לאדם הניזק להיכנס לרשותו של המזיק, ולפיכך כאשר הוא נכנס לשם ובהמתו של בעל הבית המיתה אותו, אין זה באחריותו ואשמתו של בעל השור המזיק. כפי שנתבהר בהלכה א' בנוגע לנזקי ממון. כיצד אדם הנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשותו, ואפילו אם הוא פועל של בעל הבית שנכנס כדי לתבוע את שכרו מבעל הבית, או שהלווה לו ממון ובא לתבוע את חובו ממנו, ונגחו שורו של בעל הבית ומת, הרי השור בסקילה, כאמור שממיתים את השור בכל מקום שהוא המית אדם, אף אם נכנס לרשות המזיק, אך הבעלים פטורין מן הכופר, שהרי אין לו רשות להיכנס לרשותו של זה שלא מדעתו. הלכה יוד ב', ואם עמד הנהרג בפתח וקרא לבעל הבית, ואמר לו בעל הבית הן, ונכנס האדם לחצרו ונגחו שורו של בעל הבית, הרי הבעלים פטורין, שאין משמע, דיינו שאין משמעות הלשון הן, שהוא מרשה לו להיכנס לחצרו, אלא כוונתו במה שאמר הן, עמוד במקומך עד שאדבר עמך. דיינו שכוונתו במה שאמר הן, שתכף יגיע ושבינתיים יעמוד האדם במקומו. ומכיוון שאף במקרה זה הוא נכנס ללא רשותו של בעל הבית, הרי כשהמיתו שורו של בעל הבית, הן בעל הבית חייב בכופר. אך באם הייתה לו רשות מפורשת מבעל הבית להיכנס לחצר, והמיתו שורו של בעל הבית, הרי בעל הבית חייב בכופר. וכתב הראש שעכשיו הדרך לשלם לפועלים בביתו של בעל הבית, ומשום כך נחשב הדבר תמיד שיש רשות לפועל להיכנס לחצר בעל הבית, ולפרח באם נכנס הפועל כדי לתבוע את שכרו, והזיקו שורו של בעל הבית, הרי בעל הבית חייב בהזקו, ומסתבר שאף בדמי הכופר שלו, והרמו פסק הראש. הלכה י' ג' בהמה שנכנסה לחצר של הניזק ודרסה על גבי תינוק בדרך הילוכה והרגעתו, הרי הבעלים משלמים את הכופר, מפני שהרגל מועדת מתחילתה להזיק בדרך הילוכה, ולפיכך דינה כשור המועד להזיק כגון שהוא מועד לנגוח, שהוא משלם את הכופר. ומכיוון שהרגל מועדת מתחילתה, הרי אף אם הדבר קורה בפעם הראשונה, חייבים הבעלים בכופר. שהרי ברשות הניזק חייב המזיק אף על השן. דהיינו על נזקי האכילה של בהמתו ועל הרגל של בהמתו, כמו שביארנו בפרק ראשון, ולפיכך כאשר היא המיתה תינוק בדרך הילוכה בחצר הניזק, הרי בעליה חייב בכופר. אך באם המיתה אותו ברשות הרבים, שבה אין חייבים על נזקי השן והרגל, אין הבעלים חייב בכופר. ונחלקו הראשונים האם באופן זה שדרסה על גבי התינוק בדרך הילוכה ללא כוונה להזיק, האם סוקלים את הבהמה מכיוון שנתכוונה לדרוך עליו, או שאין ממיתים אותה מכיוון שלא נתכוונה להרוג. מסכם הרמב״ם נמצאת על המת שהשור המועד שהמית בכוונה כדי להמית את האדם שהוא חייב עליו סקילה, הרי זה נסקל, והבעלים שלו חייבים בכופר, ואם המית בלא כוונה כדי להמית את האדם שהוא חייב עליו סקילה, הרי השור פטור מן המיתה, ומכל מקום מכיוון שהשור מועד והיה לבעליו לשומרו, הרי הבעלים חייבים בכופר. ושור טעם שהמית שלו בכוונה, הרי זה פטור מן המיטה ומן הכופר. שמכיוון שלא נתכוון להזיק את האדם שהוא חייב עליו סקילה, הרי הוא פטור מן המיטה, והשור הטעם פטור מן הכופר. וכפי שנתבהר בהלכה ב', ואם השור הטעם נתכוון להמית, הרי זה נסקל. שרי נאמר בתורה אף בנוגע לשור טעם שהמית, סקו להיסקל השור, אך הבעלים פטורים מן הכופר, שלא נאמר בתורה חיוב כופר, אלא בשור מועד, שאז מוטלת על האדם מיטה בידי שמיים על כך שלא שמר את השור וגרם למיטה, והוא פודה אותה בכופר, אך לא בשור טעם, וכן הבעלים של השור הטעם פטורים מכנס העבד, שבאים המית השור הטעם עבד כנעני, אין הבעלים צריכים לשלם את 30 הסלעים. משום שהדינה נאמר בתורה, אם עבד ייגח השור או עמה כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, נאמר בהמשך לדין השור המועד. הלכה י' ד', כותב הרמב"ם מסברה, יראה לי, שאף על פי שהטעם שהמית בכוונה עבד או שפחה פטור מן הכנס שהוא 30 סלע כצוב בתורה, משום שכאמור התורה כתבה את כנס ה-30 סלע של העבד, רק בנוגע לשור מועד, מכל מקום, אם המית השור הטעם עבד או שפחה שלא בכוונה, הרי זה משלם חצי דמי העבד או חצי דמי השפחה, מגופו של השור המזיק, שרי מכיוון שהמית שלא בכוונה אין סוקלים אותו וניתן לגבות מגופו, כאילו המית שור חברו או חמור חברו, שהעבד והשפחה הכנעניים הם רכושו של בעליהם, ומכיוון שהרגם שור זה הטעם והפסיד ממון בעליהם, התחייב בעליו ותשלום חצי הנזק מגופו, כדין השור הטעם שהרג את שור חברו. אך באם הרג בכוונה, הרי סוקלים אותו, ואז כאמור לא שייך לגבות את דמי חצי הנזק מגופו. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.